כן, שלום לכולם, בוקר טוב. אני רוצה היום להשלים את הסוגיה, אבל האמת היא לפתוח אותה מההתחלה עוד פעם, מזוויות קצת שונות. עסקנו הרבה מאוד בשחזור של, הייתי אומר, של מה אמרו התנאים. עשינו לעמוד על פשט המשנה מול העולה מהתוספתא. זה שחזור של המהלך הדיון, ואני לא מתחרט על זה. כלומר, תדעו, לדעתי חשוב שהלימוד ינסה לדעת מה קרה בבית המדרש, על מה הם דיברו. וחלק גדול מאוד מהדיבור הוא כאמור על... להיות איזה מסורת, זה לברר מה אמרו הקדמונים, מי אמר מה, האם אמרו, כן, בפירוש, אם שיטה עומדת או נופלת, היא עומדת בין היתר על השאלה האם השיטה הזאת אמינה, לא אמינה, וזה חלק מבירור המסורת. ואני מקווה שהשחזור, ההבנה שלנו, על מה דיברו המוראים, ומה התגלגל שם, אני מקווה שהדברים היו מדויקים. בסוף השיעור הקודם, קצת התחלנו להיכנס לעובי הקורה, שיש תות הראשונים, וגם לסבר, זה נסע לאורך כל הדרך, כי מה יטריד אותם. ובעיקר נעצרנו על רב חיסדא. וכאן מה שאני רוצה לעשות היום, הוא לחזור אחורה לרב חיסדא עצמו, ולעמוד על השורש של הדברים שהוא אמר, והדרכים שהוא הובן על ידי ראשונים, כי האמת היא שבדברי רב חיסדא, חוץ מזה שאולי הוא מנסה לעשות שלום בין השיטות החולקות, יש האמת גם חידוש גדול מאוד, וגם מהפכה, הייתי אומר, רעיונית גדולה, והיא מתקשרת עמוקות לכל מה שאנחנו עוסקים פה, על מה המשמעות של אכילה ושל ברכת הפירות. בסדר, אז בואו נפתח ברב חיסדא, בסדר? כן, כלומר, ראינו כאן את השיטות העיקריות של המוראים. ואז בא רב חיסדא, ורשי מתאר אותו כמנסה לעשות שלום, והוא אומר את הדבר הבא. בא רב חיסדא ואומר, אני מקריא, ואני אומר, כל שתחילתו בורא פרי אדמה, שלקו שהכל נהיה בדברו, וכל שתחילתו שהכל נהיה בדברו, שלקו בורא פרי אדמה. כן, שכאמור, וזה דביר, אתה הערת את זה נכון בשיעור הקודם, בדברי רב חיסדא יש חידוש עצום, שכן, במהלך לימוד הסוגיה, או ודאי בתחילתה, מה חשבנו לעצמנו? שוודאי של פרי האדמה מה מברכים? בורא פרי האדמה. מה השאלה שומרת על הפרק? שעבון, בוקר טוב. מה השאלה השומרת על הפרק? האם בעקבות הבישול, האם זה ישנה את ברכתו מבורא פרי אדמה לברכה אחרת? זו הייתה השפה. בוא נלך לניסיונות של המוראים לקשור את השאלה למקורות תנאים. כן, ההליכה על ה... אני אומר שרב נחמן, למצא שבישלו אותה. רב יצחק בר שמואל שהלך למרור שבישלו אותו. היה ברור שהמצב הראשוני שלו הוא המצב שהוא מצא, שהוא מרור, או בלשון הלכות ברכות, היה ברור שהוא זוכה לקבל את ברכת הפירות, והשאלה הייתה, האם הבישול ייקח אותו משם למקום אחר? זו הייתה השפה. כן, וכפי שנוסח אז, אני חושב שניסוח עומד, זאת שאלה כללית, האם בישול משנה או לא משנה. כשבא רב חיסדא ואומר מה שהוא אומר, הוא בעצם מכניס ממד חדש לחלוטין לתוך סוגיית שלקות, הוא בעצם מתוך ברכת בורא פרי אדמה. כי מה שרב חיסדא מצביע הוא, שבמקום לומר שהוא היה בורא פרי אדמה, והבישול הפך אותו ללא בורא פרי אדמה, הוא בעצם בא ואומר, תסתכל על עולם הירקות בכלל, עזוב עכשיו את השאלות של אם בישול משנה או לא משנה, תסתכל על עולם הירקות בכלל ותשאל את עצמך, האם הם מיועדים לחייל חיים או מבושלים? או יתר דיוק, החידוש העצום שקיים ברב חיסדא, שהוא לא נמצא בכלל בכל שאר מהלכי הסוגיה, הוא שיש פירות שבלי בישול מה יברכו עליהם? שהכל נהיה בדברו. זה דבר שלא היה אצל האחרים, זה חידוש גדול ביותר. כשמסתכלים בתגובה של הגמרא, זה כנראה תגובת הסוגיה. לדברי רב חיסדא, אנחנו עוד יותר רואים את העוצמה של הדברים, או הייתי אומר את המהפכה, כן, מהפכה, לא פחות מזה, שהוא מכניס לתוך כל אימון הסוגיה. שרי מה רב חיסדא, מה שואל את הגמרא? בשלמה, כל שתחילתו שהכל נהיה בדברו, שלקו בורא פרי אדמה, מה שכחת לה? בקרבה, וסילקה, וקרבה.
זה ברור להם.
זה ברור, שזה קל למצוא. כלומר, לבוא ולהביא לי דוגמה, שדבר שהוא צריך לאחל על ידי בישול, ושלכן תחילתו, שהכל, זה קל למצוא, זה כאילו המצב, הייתי אומר, המתבקש הראשוני של עולם הירקות, שאתה מלא אותו לנגד עיניי, נאמר את זה בשפת המחשבים, זה ברירת המחדל. כן, כשאתה אומר ירק, אז אתה מיד חושב על זה. אלא כל שתחילתו בורא פרי אדמה השלקות שהכל, איך היא משכחת לה? כן. איך אפשר למצוא דבר כזה? אז אמנם כאן יש ראשונים שממתנים את זה, הם אומרים, מה? זה בעיה למצוא דבר כזה? מה הגמרא שאלה? זה נכון שראשונים שואלים את הדבר הזה, ולכן הם רוצים להסביר את הגמרא, שהגמרא לא מתכוונת שתמצא לי ירק שאפשר לאכול אותו בלי בישול, זה שהגמרא מתכוונת, תמצא לי ירק שהבישול יקלקל אותו. תמצא לי דבר כזה, וזה יותר נדיר למצוא, וזה מיתון של המשפט, וגם המיתון שלהם, מה הוא בעצם אומר? וזה יוצא שרב חסדא פה נותן איזה מבט חד חדש לגמרי לתוך כל התחום. והמבט החד הזה אומר שבעצם המצב הפשוט של ירקות הוא שאמורים לאכול אותם על ידי בישול. חלקם אי אפשר לאכול בלי בישול, חלקם אפשר לאכול בלי בישול, אבל הבישול, תביא לי דוגמה שהבישול הוא משפיע עליו לרעה, כי בישול על ירקות הוא לא אמור להשפיע עליהם לרעה. יפה, ופה מיד ניגע בזה, בסדר? מיד, אתה שואל שאלה מצוינת, רק אני אהיה, קודם כל, אני חושב שצריך להקשיב לדבר הזה, כי בעצם מה שהרב חסדא אומר, סוגיית שלקות, חוץ מלשאול האם השינוי משפיע, פשוט תשים לב שבעולם, ופה אתה צודק, איתי, תפסת אותי, שכל הזמן מדבר על בורא פרי אדמה, אז מיד אני אחדד את זה, אבל כאילו אומרים, זה הדבר הטבעי שצריך לאכול את די בישול, ואז בעצם יוצא ששיטת הרב חסדא, היא לקחה את סוגיית שלקות, לא כל פרט הלכתי מה קרה בעקבות בישול, אלא הוא בעצם יצר פה התבוננות מחודשת בכל עולם הירקות והברכות שלו. בעצם מה שקודם כל נאמר במפורש בסוגיה הוא שרוב הירקות מיועדים לאכל על ידי בישול, וקשה למצוא מישהו שהבישול לא מתאים לו, כמו בישול הוא המצב הטבעי המתבקש. זאת דרך האכילה שלו, זה המצב הטבעי המתבקש. בעצם עומק דברי רב חסדא, שאם יש לך ירק שדורש בישול, זה חידוש גדול, אתה לא יכול באמת לברך על הבורא פרי אדמה. וכאן
הוא אומר שזה חידוש גדול, ואז הגמרא אומרת בישלמה, זה ברור לנו שזה ככה, הגמרא לא משתוממת על דברי רב חסדא, בישלמה מצוי לנו דברים שתחילתם שהכל.
כשאני אומר חידוש גדול, אני לא מתכוון שזה חידוש גדול במציאות האנושית, זה חידוש גדול בשפה של ההלכה, וזה לא חידוש גדול בעיניי, אני חוזר אליך, שהשפה של ההלכה רוצה להתאים את עצמה לשפה של האנושיות, כי בעיניי, אני אומר, זו תפיסת עולם כללית, ההלכה מכירה בעומק של החוויה האנושית, והיא באה לתת לה ביטוי כדי לקדש אותה, כדי לתת לה משמעות דתית, כדי לרומם אותה. אבל אני אומר, הפחת השפה של הסוגיה, המשנה, אני קורא אותה, לא אמרתי לה, אתה אוכל תפוח אדמה חיה, הוא שאל, היא לא שאלה את זה. ואתה יכול להגיד לעצמך שבפשוטם של דברים תברך, תמיד תברך בורא פרי אדמה. כשקראתי את שאר הסוגיה חשבתי, ומה יקרה אם תבשל? אבל אני אומר, כשאתה קורא את רב חסדא, רב חסדא הראשון שיגיד במפורש בפה מלא, שאם הוא לא ראוי לאכל תפוח אדמה, אל תברך עליו שבורא פרי אדמה, אם אתה אוכל אותו לא מבושל. הרקע זה, רק נחזור רגע לדיוק גם, שהגמרא מביאה ירקות, דומיה דפת, מה פת שנשתנה לדי אורף, ירקות שנשתנה. אני עד אתמול קראתי את זה לעצמי, ירקות דומיה דפת, מה הפת שנשתנו על ידי האור? אף ירקות שנשתנו על ידי האור, גם עליהם תברך בורא פרי האדמה. אני חושב שצריך לקרוא את זה אחרת, לאור דברי רב חסדא ולאור המציאות האנושית. כמו שפת מברכים עליו בורא פרי, מוציא לחרץ, רק אם הוא ישתנה על ידי האור, כי כל עוד שלא ישתנה על ידי האור הוא. אז גם ירקות, מתי תברך עליהם בורא פרי אדמה? עכשיו אני חוזר להערה של, הוא לא נמצא פה היום, עידו, למה דיברו דווקא על ירקות מכל הדברים? נכון? למה מכל הדברים בעולם דיברו? אז עידו הציע מה שהציע, הפרי שחלק. אבל יש פה כיוון, שאם קוראים את זה ככה, על רקע דברי רב חסדא, שירקות כנראה מייצגים משהו שלא ראוי לאחל לרוב. לרוב חי, ולכן אתה, הדיוק בעצם משמעו שאתה רק תברך בורא פרי אדמה על ירקות שאתה בישלת. זה החידוש הגדול של הרב חסדא. יותר מזה, כשאנחנו עוברים לרגע למחלוקת הראשונים, אני מיד חוזר למה שאתה שאלת, זו שאלה מצוינת. כשאני חוזר למחלוקת הראשונים, האם לפסוק לרב חסדא? אז ראינו בשיעור האחרון שהדבר הזה נתון במחלוקת גדולה מאוד בין הרח והריף ובין הרמב״ם ובעלי התוספות על הדף, אין לפסוק כרב חסדא או לא. אבל גם אני רוצה לציין שגם הריף שחולק על הרב חסדא, על איזה רב חסדא הוא חולק? בוא נראה את העוצמה של הריף. הוא חולק על הרב חסדא של תומי וקרטי, שעליהם אחרי הבישול מברכים שהכל. הריף אומר, על תומי וקרטי, גם אחרי הבישול מברכים בורא פרי אדמה. פשט דברי הריף נראה, שמברכים עליהם בורא פרי אדמה כמובן גם. גם כשהם חיים. משום מה, הטור פה, זה הוזכר פה בשיעור, חושב שלדעת הריף, על תומי וקרטי, מברכים שהכל לפני הבישול. נסביר אולי בהמשך מה הסברה, לא ברור איך אפשר להוציא דבר כזה מהריף, אבל הריף מודה, זה כתוב מפורש בריף, שהחצי השני של רב חסדא, של קרא וחיה וסילקה, שמברכים עליהם שהכל לפני הבישול, זה נפסק להלכה בריף. וכל המחלוקת היא על תומי וקרטי, האם שהבישול בלשון רוב הראשונים הוא מגרע, האם אז אתה תפסיק לברך בורא פרי אדמה? אבל מפורש בריף, אני קורא את זה, קרא חיה וסילקה וקרובה מברך עליי ושהכל, וקדשה לכלום מברך עליי ובורא פרי אדמה. בלשון אחרת, עצם היסוד הגדול של רב חסדא, שירק שדרכו לאחל מבושל, שאתה תאכל אותו חי, שלא תברך בורא פרי אדמה, זה מוסכם על כולם. אז זה מחלוקת, או בלשון אחרת, לפי הריף יוצא, בוא נשמע את הדבר הבא, ירק מבושל, תמיד יברכו עליו בורא פרי אדמה, תמיד. למה? אני עכשיו מרשה לעצמי להגיד, כי ירקות מיועדים בתפיסה שלהם לאחל מבושלים. זה המצב, אני מיד, אבל זה המצב. איפה אפשר לדון אם פורא פרי אדמה או לא כשהוא חי? כמעט הייתי אומר, סוגיית שלקות לוקחת אותנו מהשאלה האם השליקה משנה את הברכה, בעצם מה היא בעצם מציבה בפני, איזו שאלה, האם חוסר השליקה אתה יכול לברך פורא פרי אדמה? שכאן דביר, אם ניחשתי את השאלה שלך, אז אני
אני יודע, אבל אני אגיד ש על ירק מבושל, ברור שאני מברך אדמה, השאלה מה אני מברך על ירק.
זה מה שכתוב בריף. אני חייב להגיד שזה מה שכתוב בו. אני אומר לך מה לדעתי מעורר את השאלה, דביר. ואני אשאל, סליחה?
צריך לשאול למה, זה לא מקום שאני
מברך. מצוין. אז זה אני רוצה לגשת. לפני כן, אני רוצה להציב בפניכם שאלה שמאוד מטרידה אותי, שפשוט עוד לא הצלחתי למצוא את התשובה. וזה להעמיד את זה מול מפת באמת הירקות ופירות האדמה שאנחנו מכירים, ובעיקר לשאול מה זה לרשותם של חכמינו, מה הם אכלו, מה הם בישלו. למשל, מאוד בולט שעל כרוב ברור לכולם פה בסוגיה, לכולם ברור עוד בתקופת הראשונים, עוד בשולחן ערוך, שכרוב לא היה לדעת לאכול אותו חי. זה מפורש, כל הזמן, כרוב כבוש, כרוב מבושל. היום מה, לא אוכלים סלט כרוב?
לא, אבל הרבה, הכוונה היא בחדרה שעד תקופתו, כדי שהוא כל כך בתולנים, אז לכן בדרך הבישול היה לדרך להכשיר את זה.
מצוין. ובלשון אחרת, אני אתרגם את השאלה שאותי הטרידה. קודם כל, דעתי זה מה שכתוב פה. לא, אני אגיד מה הטריד אותי, שאני חושב שזה מה שאתה שואל, דביר. כשאני מסתכל על הקניות שלי בסופר, על הירקות והפירות האדמה אצלי בארון, אני מגלה שאפשר להגיד שכולם יודעים לאחל מבושלים. למשל, אני חושב על הסלטים שאנחנו מכינים. אלא עגבניות מיועדים לאחל חי, אפשר לבשל אותם, מטבוחה זה חבל על הזמן, ואיזה עגבניות אני אבשל למטבוחה? דרך כלל אגורות, כן, בסדר, אבל מלפפונים אנחנו בכלל לא מבשלים, אבל כן מבשלים, כובשים אותם, אבל המלפפונים, זה נכון, זה הבישול שאני, זה משלים גם אותם, כן? האמת היא שכמעט כל הירקות אפשר לכבוש אותם, זה נכון.
היום כל האנטיפסטי זה בדיוק
זה. זה גווניות, ממה שאני קראתי, זה כן מצאתי, זה התגלה באמריקה. וכנראה שבכל העולם העתיק לא היה גווניות. הגווניה גם היא מאוד דומה לפרי, היא עסיסית, היא פרי... איך אמר לי מישהו, הגווניה... תמיד אמרתי, זה פרי תאווה? מי אמר לי את זה, אתה?
זה לא לחינם שקוראים לזה הגווניה.
הגווניה?
לא לחינם קוראים לזה הגווניה.
כן. אתה חושב שאתה אמרת, מי שמכם אמר לי את הדבר הזה, שהשם עגבניה, אתה אמרת לי אביתר, כן, שזה רומז כאילו לתאווה שבו. זה איך הוא יקור לזה?
פנדורה. פנדורה זה
בערבית. ערבית. אז זאת שאלה שצריך לשאול אותה, אני פה בעצם מהירים את עיניי, פה ג'ואש ואחרים, שבאמת, כאילו תיקחו את כל הירקות, אפשר לכבוש את הכל, או בלשון אחרת לכבוש את זה לבשל. צד שני, ודאי שבמטבח שלנו חלק מהם מיועדים לאחל חי. כמו נגיד ככה, על השאלה של תומי וקרטי, אין לי בעיה למצוא תשובה לזה. דווקא בצל היום, רוב האנשים, בתפשיל הם שמים אותו, כן? אז זאת שאלה גדולה, שגיד, דביר, אני מקבל. זה לא מוגזר, זה מה שאתה שואל, כן?
אני רוצה לדייק.
ירקות זה לא פירות האדמה.
מה לדביר שואל את השאלה שאני שאלתי אותך
בשביל השבוע? אז קדימה, אז תחזור עליה.
אז תגיד לי בזה. אני מקבל שזאת המסקנה של הסוגיה, אבל ברור שבסוגיה פה יש שאלה מה מברכים על שלקות. וברור ששלקות זה לא המצב הטבעי הראשוני.
ברור!
יש
עוד דרך לסוגיה
שמחפשים, מה
אני רואה
את השלקות,
לכאורה
עבור. יש פה דרך שפעולה
של אדם.
אני אגיד את זה אחרת, דביר. עכשיו בוא ניקח את מה שעלה היום בקריאה של רב חסדא. זה בפסיקה של הראשונים. כלומר, במיוחד הריף. אני אומר, הריף בעצם אומר, כל ירק שלוק בורא פרי אדמה. ונשים אותו על השאלה שלך, והייתי אומר את הדבר הבא. בורא פרי הרי מחזיר אותנו בתודעה כל הזמן לבריאה הקמאית, לפרקי הבריאה, למה שהקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא באמת לא בורא פרי. הקדוש ברוך הוא בורא תפוח אדמה איך שהוא נראה. והתפוח אדמה הזה הוא באמת לא רואי לאכילה. נכון? עכשיו, יש צד אחד בסוגיה ששאלת עצמו, ואני משוכנע ששאלת, שאולי כל פעולת בישול, מה אני צריך לעשות?
לאכול לפני?
לא, שהכל. כי הוא משנה, תשאל לבנו של עולם, מה הוא לא ידע, אני חוזר את דברים של גדעון, שחייבים לבשל, אני חושב שהתשובה היא, שזה לא מחלוקת על המציאות האנושית. המחלוקת היא אחרת. מה בדיוק התודעה הדתית שאני רוצה להנחיח בתודעה של אדם, שהוא עומד מול המציאות הזאת של המפגש בין הטבעי לאנושי. כלומר, אני לא יודע מה רבני ידבר היום, כי לא עברתי לדף. אבל הבנתי שאיזה סוג השאלות שהוא הולך להתייחס אליהן. בעצם האמירה שנאמרה פה היא שמידן מבשלים את האוכל שלהן. אבל אלוקים לא נמצא במטבח. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן הלכות למטבח. אלוקים היה בטבע. עכשיו, לבוא ולהגיד בקו הקיצוני, בוא נלך לקו הארץ ישראלי, מה שהסוגיה מציגה בפנינו, שעל כל שלקות אתה תברך שהכל. כנראה הייתה דעה כזאת, נכון? זאת הגמרא טוענת דעה כזאת. מה, היא לא יודעת שלא אוכלית על מה שרב חסדא אומר? אני חושב שהתשובה היא שהיא אומרת לעצמה שאתה כל עוד שהוא תפוח אדמה, אתה יכול לבורא פי ברגע שהכנת אותו תפשיל אחר, זה דמר מהדבקת המילים. זה כבר לא מה שיצא מהטבע, איך תגיד בורא פרי כשהם מול הפרצוף שלך את הפרי הזה? למרות שהוא מיועד לאכל ככה. בעצם לאיפה רב חסדא לוקח? רב חסדא לוקח לקו, הייתי אומר, הוא מטרים בזה בהרבה שנים, את קו שמירה של רשי לקח אותו כקו המרכזי שלו בכל הסוגיות, לא רק פה. כי מהו הקו שרשי לקח על עצמו? תמיד תבדוק איך הוא אמור לאכל, ואם הקדוש ברוך הוא נותן בטבע פרי, שהוא בצורה הטבעית שלו, אין לו שימוש אנושי, אז הקדוש ברוך הוא ברא אותו בשביל הצורה האנושית. כלומר, כשאתה כאדם עושה לו את התהליך הזה, אתה יכול גם אחרי התהליך כל הזמן לדבר על הפרי שהקדוש ברוך הוא ברא, כי הפרי כאילו גודל בטבע למען הדבר הזה. והרעיון הזה הוא בעצם הרעיון של רב חסדא, שאולי הדעות האחרות בסוגיה לא חשבו כך. כמו הייתי אומר, המחלוקת כאן היא לא בהכרח מחלוקת על האם יכול תפוח אדמה בושל או לא, אלא מוסכם על כולם שהאכילה האנושית שואפת בהרבה מקרים, בירקות ודאי, אני עוד חייב להתעכב, כן? בירקות ודאי לבישול, לצורך להכין. מצד שני, השאלה היא, מה באמת עולמיו של ברכת הפירות? האם רק שאתה עומד מול הפרי הגולמי, או האם גם שאתה עומד מול הפרי הלא גולמי כבר, כי הבישול כן עשה לו שינויים, אם אני יכול לך לדבר, שאני רואה נגד את הפרי. רב חסדא נראה ממנו שהוא הכניס באמת את הרעיון הזה שכוח ככה זה כבר למד אותו ברש"י. הרעיון שבא ואומר, בוא נראה האם הוא גדל ככה. הריף הרבה יותר חריף כשהוא פוסק מנגד רב חסדא, כי הריף כאילו אומר, לא יכול להיות שמישהו יראה את הבישול האנושי כי מבטלת את הפרי שבו, זה פשוט לא יכול להיות. כי פרי נועד, כאילו כל הפירות, לפי דעת הריף. אני כרגע מרשה לעצמי להגיד פירות האדמה, בסדר? כי עוד לא נכנסנו לשאלה של איתה. כל הפירות האלה, כל הירקות, הם נועדו לאכול שלוקים, לכן לא יכול להיות שהשליקה מפקיעה אותם להגיד, אז זה לא פרי אדמה. כן, הכל יש פחות אותם פירות אדמה, כי יש שאוכלו אותם לידי בישול.
אבל יש ירקות שהבישול הורס אותם. מה העניין זה להגיד שהכל צריך להיות שלוק? יש דברים שאנשים לא אוכלים שלוק.
אז כאן קודם כל ג'אש בא ואמר שעושים, גם מכינים אותם על ידי בישול כקרישה ומליחה. אני רוצה קצת להסביר על כבוש ומליח, כי זה משהו שלנו קצת זר, אבל אני חושב שאם נבין את מקומו בתרבות האכילה האנושית בדורות קודמים, נבין יותר טוב את הזית מליח ועוד דברים. אנחנו היום הולכים דברים או כובשים אותם לטעם, כי זה נחמד לנו לאכול אותם ככה. אבל בימי קדם, תזכרו, לא היו אמצעי קירור ואחסון של אוכל בכלל. והיות וכך, והיות וגם עולם הפירות הוא עונתי, הכבישה והמניחה שימשו תפקיד מאוד מרכזי אצלם, כי הם משמרים את המאכלים. למה המזרח אירופאים, סבתא שלי, אהבה הרינג, זה היה המאכל, כי אתה יכול לקחת דם, לכבוש אותו, למלוח אותו, כן? עכשיו אתה יכול לאכול הרינג כל השנה, יש לך דגים כל השנה. ודברים מאוד מאוד דומים אולי גם היו יותר נהגו אותם, ופירות וירקות טועים, תחשבו קרוב, שאנחנו כל הזמן מזכירים פה, קרוב, אוכלים אותו חי, כמה זמן קרוב שורד? ובחום הארץ ישראלי ובלי מקרר, הוא לא שורד הרבה. כאילו, עכשיו, הפועל אני כבר לא יודע, דביר, אני פשוט אומר, אני רוצה לבדוק את זה יותר, אני אשתדל, אני צריך ספרייה קצת שונה לספר את הישיבה שלי. יום, זה יום ראשון בהרצוג, לא יודע, אני אבדוק בעזרת השם. ובאמת, אם מישהו פעם נתנתי מחשבון מסודר על זה, אני יכול להפנות אותך קצת לספר של חיים סולובייצ'יק על היין, הוא כותב שם בעמוד 90 ומשהו, איך אנשי בני הביניים לפחות, שהוא כותב עליהם, אכלו הרבה יותר מלוח, הרבה יותר כבוש, לכן גם שתו יותר. זה בחלק בגלל הסיבות האלו. ולכן פה אני לא יודע, יכול להיות שבנם רם לפפון חי, אמר איזה כיף, חלקך ביס. אבל אולי גם הרצון לעשות מלפפונים חמוצים, הוא שיש לך מלפפונים כל השנה כולה. זה יכול להיות. כלומר, אני אומר שחייבים לבדוק את הדבר הזה, דביר. ולקחת בחשבון שכבוש במלוח נחשב בישול גם כן, נחשב שליקה. בסדר, אז זה קודם כל, אני חושב שההקשבה הזאת לרב חיסדא היא מאוד מאוד משמעותית, כי רב חיסדא באמת עושה תפנית עצומה מהסוגיה, והתפנית הזאת התקבלה על ידי כולם לגבי לאכול אותו חי. ופה, כן, מישהו רוצה להעיר לפני שאני רוצה? אני רוצה להתייחס לשאלה שלך עכשיו. כן, בבקשה, אני רוצה לשמוע את כולם. כולם אני רוצה לשמוע, בבקשה, כן.
אבל אומר, הכוונה שלו, לדעתי שלו, היא לא לאו דווקא החימום של האוכל, אלא כל איזשהו תהליך שהאדם הולך ועושה לפריר. לאו דווקא בישול, אם זה, לא יודע מה, אם זה צליעה או... או לא יודע, הרכבה של שני פירות ביחד, שלהם גם כן, כמו פרסמנט, הוא מנצח עוד...
מצוין. שפה רב חיסדא נותן סימן שלא... נכון, כלומר, פה מיד ניגש, אחרי שנוצרת את השאלה של איתי, להגדרות השונות של הראשונים, לרב חיסדא. כאילו מי שקיבל את רב חיסדא, איזה רב חיסדא הוא קיבל. וקודם כל, לפני הדיוקים בנואנסים ברב חיסדא, צריך קודם כל להקשיב לנואנס, כאילו הייתי אומר ככה, רב חיסדא לוקח את הבישול מדבר שמפריע לפרי להיות פרי, או שמפריע לו... מלהיות מה שקדוש ברוך הוא נותן לך, והוא אומר, אתה לא מבין שקדוש ברוך הוא נותן לך את זה כדי שתבשל, הרי הברירת מחדל בסוגיה, אני חוזר לי, שזה קל למצוא ירק שהכל לפני שבישלו, כי הברירת מחדל הוא כאילו, אלוקים נתן לך אותם כדי שתבשל אותם, שזה הוא נתן לך, בטח שתגיד בורא פרי כשבושלים, על רובם, כן?
זה ממש עולם ברכות הרבה יותר דינמי ממה שאנחנו חיים אותו היום.
נכון, ממש הרב חיסדא הייתי אומר, מקרב את העולם של הברכות שאומרות לך, תחשוב לקדוש ברוך הוא כבורא לעולם האנושי, בדיוק. ולכן אני מתרגש מרב חיסדא מחדש, כי הוא לקח את הסוגיה ובעצם איתה אותה מכיוון שהשליקה מפריעה לכיוון שהשליקה אומרת, תתבונן איך אתה אוכל את זה. וזה התקבל להלכה לידי כולם. הדבר הזה, המחלוקת היא רק על תומי וקארטי, שעד רבה, מי שלא קיבל את רב חיסדא שם, יותר קיבל את העיקרון שלו, מה שאני אעשה להגיד. מי שאומר, אין דבר כזה ירק שהבישול ייקח אותו, טוב, אז דביר אומר, אם אני אמצא, דביר, שאלה טובה, בסדר? אני מסכים עם זה, אבל הם לפחות לא מצאו, כן, עריף אומר, אני לא מצאתי ירק, אז הבישול הופך מההפרעה למצב המרכזי של האכילה, זה מה שרב חיסדא אומר, וזה התקבל, ועריף אומר את זה יותר מרב חיסדא. אפשר לקרוא לזה. דווקא הם שיברו את רב חיסדא, שיש כאלה ויש כאלה, כן, דביר, זה שפה שאתה יותר מדבר אותה, כן? כן, בבקשה.
יש לי, למה בכל הסוגיה הזאת לא מדברים על עילויה? כאילו זה הכי פשט שיכול להיות. יש... כשזה תפוח האדמה, כשהוא ככה, זה לא שנקנו, זה שהכל נגיד. ברגע שאתה מעלה את זה לאילויה, שזה העניין שלו, אותו דבר כמו לחם, אותו דבר כמו יין, אותו דבר כמו שמן. ברגע שאתה מחמם אותו, אתה מבשל אותו, הוא הופך להיות מה שהוא אמור להיות. קודם כל הוא לא ברח, אתה בוח אדמה כדי שהוא יישב ככה במקרה.
אז פה תדע לך שאתה כאילו לוקח אותי לניואנסים, כי התוספות באמת הכניסו לפה את אילויה, והרמב"ם הכניס משהו אחר. עכשיו אני ברשותך מציע, אם שאלת שתי שאלות, שנענה ראשון לראשון ואחרון לאחרון, כי זה יחדד את הדברים רק, בסדר? וזה אני רוצה לגלוש קצת לשאלה של איתי ולניסוח של הרמב״ם. יש פה דיוק מופלא מאוד של הרב רבינוביץ' ברמב״ם, כן.
יש הבדל בין ירקות, יש הבדל, מה הבדל בין ירקות לפרי אדמה?
אז אני, יש איזה דיון גדול ברמב״ם בדף מ', עוד לא ראיתי אותו לעומק. אני מחכה קצת
עם זה. ירקות, אם מבינים אותו רק פשוטה, שפרי אדמה זה הפרי והירקות זה הצמח עצמו, אז זה לא דבר שגם מיועד לאכילה בעיקרון.
מצוין.
למה?
זה
רוזמרין בתור...
זה הערה מצוינת. זה בדיוק מה ש... סליחה, עמיחי אומר. עמיחי בדיוק אומר את זה. אם ירקות זה עלים כאלה, עלים זה ממש ניסה בשדה, כלומר הם רובם, היום אוכלים חסה וקרוב חי, אבל הם כנראה שבתפיסה שלהם זה כמו פטרוזיליה וזה, הוא נועד לטבל דברים, הוא נועד להתבשל, הוא לא נועד לאכל חי. נכון? זה מה שאתה אומר.
בכלל לא נועד לאכל.
כי הם עלים, כן, הם לא פירות.
אני אשלב בגמרת השאלת, אחרי זה יש דוגמאות ברורות
של...
מה זה
פרי
אדמה?
לא, אומר, אפשר לקרוא כמה זאת פתיחה לסוגיה.
ויש דג ויש שום, זה לא עלים.
ברשותכם אני רוצה להקריא את הרמב״ם על רב חסדא
ואת התותים שנגדלים, אוקיי? אז כאילו התות עצמו זה, אבל העץ עצמו הוא ירקות, זה פרי אדמה וזה ירק. העץ של התות?
רבן, אפשר לקרוא את הפתיחה לסוגיה בתור הצעה, איך לקרוא את המשנה? ירקות דומיה דפת,
שהמשנה
מדברת אך ורק על ירקות מגושלים.
כן, אמרתי את זה קודם, אמרתי את זה קודם. בעצם, אני אגיד, המהפכה בעקבות ההתבוננות וברב חסדא, שרב חסדא אומר הפוך, המשנה דיברה רק על מבושלים. אמרנו את זה קודם. זה כאילו זה להחליף את כל התפיסה של הסוגיה. לא בישול מפריע, להפוך, דיברו על בישול. ככה בני אדם אוכלים. אז פה אני רוצה להקריא לכם את הרמב״ם, ודיוק יפה מאוד של הרב רבינוביץ', גם הסבר שלקוח מפה, מיוטניאל, שנכנס לתוך הפירוש שלו. זה תרשימו את הניסוח של הרמב״ם שפוסק לרב חסדא. פירות או ירקות שדרכם לאחל חיים, אם בשלם או שלקם לברך עליהם בתחילה שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות. אז הוא מתאר דבר שדרכו לאחל חי, הוא כותב פירות או ירקות. אחרי זה הוא כותב כך, וירקות שדרכם לאחל שלוקים, כגון קרוב ולפת, אם אכלם חיים, מברך עליהם בתחילה שהכל. ודברים שדרכם לאחל חיים ומבושלים, אכלם בין חיים בין מבושלים, מברך עליהם בתחילה ברכה ראויה להם. אם היו פירות עץ, מברך בורא פרי העץ, ואם היו פירות אדמה או ירקות, מברך בורא פרי האדמה. זה הרב חסדא ולא אריך. כן, כי את ברמה מפורש, שמי שדרכו לאחל חי, אז מברכים עליו אם הוא שלוק שהכל נהיה בדברו. אבל שימו לב, כשהוא תיאר דרכו לאחל חי, הוא כותב פירות הירקות. כשהוא תיאר דרכו לאחל חיים ומבושלים, הוא תיאר פירות עץ או פירות אדמה או ירקות. כשהוא תיאר דרכו לאחל שלוק, אז מה הוא תיאר רק? רק ירקות. למה הוא לא כתב פירות? אז הרב רבינוביץ' מדייק מזה, שהרמב"ם חשב שברגיל, פירות, אין דבר כזה פרי שלא נועד לאחל חי. כי פרי תמיד נועד לאחל חי. אתה יכול להגיד, גם חי וגם אני אבשל.
אז יכול לציון.
אבל...
או שהוא לא עושה את החילוק הזה, פשוט, ואז הוא אומר שהוא נאכל חי.
כן, הוא מביא שלוש רמות. אחד שדרכו לאחל חי.
נכון.
שני זה שדרכו לאחל חי ובושל. שלישי שדרכו לאחל שלוק.
נכון.
וכשהוא מביא דוגמאות, אז לרמה הנמוכה שדרכו לאחל חי בלבד, הוא מביא גם פירות וגם ירקות. שדרכו לאחל גם חי וגם מבושל, הוא מביא גם פירות וגם ירקות. כמו, הוא יודע שאפשר לבשל פירות העץ, הוא יודע שאפשר לבשל תפוח וזה טעים, כן? אבל כשהוא מביא דבר שרק מבשלים אותו, אי אפשר לאכול אותו חי, הוא פתאום מדבר רק על ירקות, לא כותב פירות.
יש לך פירות שאתה יודע שאוכלים אותם רק מבושלים?
יפה. אז יש כזה בתוספות, אבל ופה אתה שואל שאלה נכונה בכיוון של השאלות של דביר, ואם אני אמצא את יויצא מן הכלל, אבל מבחינה מהותית, כאילו הרב רבינוביץ' דייק פה ברמב"ם, שם הוא אמר לעצמו, עולם הפירות הוא עולם שהוא בהגדרה נועד לאחל חי ואפשר לבשל אותו, ואילו עולם הירקות בהגדרה נועד השניקה הוא מצב שמיועד לו, כן? אבל יש גם הכרה שיש יוצאים מן הכלל, אבל עולם הירקות כאילו מושך יותר לבישול מאשר עולם של פירות העץ, ותשמעו איך הוא כותב את זה, כי זה ממש דברים שהיסודות נאמרו פה. הרב רבינוביץ' כותב את הדבר הבא, נראה, הוא כותב ככה,
הוא מדבר קצת בשפה של רש"י באיזשהו מקום, וככה הוא מדבר גם בשפה של רש"י, של בעצם זה בצורה דרך חילתה.
כן, אז תשמע מה הוא כותב, נראה להביא סימוכין לסברה זו, מה הסברה שהוא אומר? ייתכן שדעתו כי פירות האילן אם אינם רואים לאוכלן חיים, אינם פרי חשוב, אינם נקרים פירות העינן, לברך עליהם בורא פרי. הוא רוצה לטעון שאם על עץ גדל פרי שאי אפשר לאכול אותו חי, שהוא לא נקרא פרי עץ. לא, הוא לא נקרא פרי עץ, כי עץ בהגדרה נועד למה? שמו את החידוש המרחיק לכת הזה. עץ בהגדרה נועד בהגדרה לאכול ישר מהעץ. והוא אומר ככה, נראה להביא סימוכים לסברה הזו, הפי הגמרא בפסחים, פה רואים שולות נראה לי, קיבלתי את זה מעבוד רבי נתן. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם בקוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות, ואכלת את עשב השדה, כן? זלגו עיניו דמעות, אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד, כיוון שאמר לו בזיע תפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. אמר אביי, ודאי לא פלטין על מינה, דקחיון איסווי לדברה. והוא ממשיך, הרי שעיקר החילוק במזונותיו של אדם למאכל בהמה, הוא בזה שלרוב הירקות ופירות האדמה נאכלים לאדם טעונים תיקון, כגון בישול ואפייה, להכשירן לאדם, בנידון זה שונים לגמרי פירות האילן. וכתב אבן עזרא בפירושו על התורה, כי בגן חיותו מפרי העץ, וכן לעז שבגן כל פרי עץ מותר לאדם, ועשב וירק לחיות ולכל רומס. נמצא שסתם פירות האילן הם ראויים לאוכלם חיים, וזה היה מאכלו של אדם בגן. אבל אחרי החטא ניתן לאדם לאכול גם עשב השדה, אלא שלרוב מאכל זה טעון תיקון ולא ראוי לאוכלו חי. אם כן הוא, הרי אין חשובים פירות האילן, אותם שדקם לאחר שלוקים בלבד. וממילא לא יצוער הדין שמחלכים ואיך שהכל, מחל שלוקים ואיך פרי עץ. צריך חוגבה לדין הזה לירקות בלבד. ושאלה מאוד פשוטה, משהו הוא מנסה להגיד, בואו נוסיף לו נופך, שמה המשמעות שאדם יועד לאכול פירות העץ בגן עדן? שאפשר לאכול את הפרי חי. וממילא האכילה הזאת, כאילו הקדוש ברוך הוא בישל לך ארוחה, הוא נותן לך אוכל, כך תאכל. פשוט תקטוף מהעץ את הפירות ותוכל, זה לאכול מידו של מקום, זה לאכול לפני השם. בעקבות הגירוש מגן עדן נוצר ריחוק בין האדם לבין האלוקים. ריחוק שמי יצר אותו? האדם בחטא שלו. אחרי שהוא הכניס יחסי תחרות וקינה עם אלוקים, אז נוצר ריחוק. אז האדם אוכל פירות האדמה, והוא צריך, הוא צריך לבשל אותם. כאילו המצב הטבעי היום, שבני אדם חיים עם פחות תודעה דתית, הם יותר מעורבים בסיפוק הצרכים שלהם. בכל הדברים אנחנו דיברנו בהרחבה. בני אדם יותר מעורבים, וכאן הוא בא ואומר, כשאתה אוכל פרי עץ, אתה צריך לאכול ולברך בורא פרי עץ, אתה אוכל אותו במצב המתבקש שלו. וזה אני רוצה להוסיף, שגם כדאי לשים לב למה עושה הבישול. הרי בישול מה עושה לפירות האדמה? עושה בעיקר, כנתה בבנתי, שני דברים. הוא קודם כל מרקח. תפוח אדמה הוא קשה, עושה אותו רך, נכון? בטטה קשה, הוא מרקח, אבל הוא עושה עוד דבר. חוץ מלרקח, הוא גם ממתיק. כי הרבה מאוד מהפירות או הירקות, כשהם חיים, הם מרים. חציל למשל. חציל הוא מר נורא. קישור, הוא מר. והתפקיד הבישור על המתק, הוא הייתי אומר, האנושיות היא לא רק שהאדם הוא רב. וגם הוא מכניס ממדים עמוקים יותר של אכילה, כאילו זה שחיה אוכלת ישר מהטבע, זה מובן לצרכים ביולוגיים. אני חוזר לתהילים קוף ד', זה מספק את הצורך שלך, אבל האדם יכול להגיע באכילה לרמות גבוהות יותר. וכאן אני אומר, כאילו דיוק הלשון הזה ברמב"ם, שהוא רוצה להסיק מזה מסקנה הלכתית מדהימה. אתה שאלת אביתר, האם, מה יקרה נמצא פרי עץ שאי אפשר לאכול אותו חי, אז הרב אבינוביץ' אני אמרתי לך קודם, הוא יהיה יוצא מן הכלל, דיבר דרך הרב אבינוביץ' אומר, לא, זה לא פרי עץ. נכון שהוא יוצא מתוך גזע, נכון? שהוא בוטני פרי עץ. אבל זה מדהים מה שהוא אומר. זה מאוד מרחיק לכת, אבל אם הדברים, אני מקבל, אז זה מרחיק לכת, אז בוא נמתן. התורה הזו דעתי נכונה על רוב הפירות. בסדר? ולכן הייתי אומר, הדרך הרוב, אם אני חוזר לרם של המשנה, סליחה?
העובדה שאתה גם ממשיך לדבר בשפה של פירות. כלומר, אתה אומר פירות ואז אמר שזה לא יוצא פרי. כלומר, יש פה זה...
כן, בעצם הוא אומר שההגדרה של פרי עץ דעתו, זה חידוש מאוד מרחיק לכת. היא לא בוטנית, אלא היא לפי השימוש. בעצם הוא בא ואומר, פרי האילן הוא מייצג את מה שאפשר לאכול חי, ופרי האדמה מייצג בעיקר, לא רק, כן? כי הוא לא אומר שכל מה שנאכל חי הוא פרי העץ, כן? זה לא מגזים, כן? אבל הוא אומר, הוא מייצג דברים שמבשלים אותם. או, אם נחזור רגע למשנה, לברכות הפירות, כאילו, התורה שלו היא אומרת שעל פירות העץ אתה אוכל אכילה, דימר המון, אכילה אנושית, חי, וכשעברת לפרי אדמה וירקות, בעיקר עברת לאכילות של בישול. עכשיו, מה היה השיא של פירות העץ לפי המשנה? בורא פרי הגפן, שהוא איך נאכל? רק אחרי סוג של בישול. כי כשהכנת אותו, גם הלחם כשהכנת אותו. בעצם הטענה היא שעולה בעקבות רב חיסדא בניסוח של הרמב״ם, שזה לא רק הבדל של מה אתה מברך פרי עץ ופרי אדמה. הם מבטאים חוויית אכילה שונה, הם מבטאים, הרי הפירות גם הם מתוקים.
יש פה חקיקה מסוימת, כי אם היו, אפילו אם המשנה הייתה מדברת בשפה של עיבוד, בשפה של כשאני מברך, אם אני מברך משהו, אם אני מאבד משהו אני מברך X, ואם אני לא מאבד משהו אני מברך Y, אז זה היה בסדר. אבל היא מדברת בשפה של בורא פרי אדמה, כלומר היא מדברת בשפה של איך זה גדל.
אתה אומר פה דבר נכון, אבל זה בדיוק מה שעולה היום בהתבוננות, אולי בדיוק של ירקות, ובדברי רב חיסדא, ובתגובת הסוגיה, שאומנם אתה צודק, המשנה אמרה פרי את פרי אדמה, אבל אם אני מודע לזה שרוב פירות העץ נאכלים חיים, ורוב פירות האדמה נאכלים,
אני מתחבר,
הם לא יכולים לאכל חיים, או נאכלים לרוב מבושלים, בעצם הם מייצגים צורות אכילה שונות, לא רק שזה גדל מעץ וזה מאדמה, אלא יש את זה בין אכילה.
אז תגיד את זה גם בברכות. זה גם מתחבר אוטומטית למה שדביר אמר בתחילת שיעור, כלומר, זה בדיוק.
אבל הטענה היא שזה כן בא לידי ביטוי בברכות, כי אם אני אברך בורא, כי אם אני אוכל פרי אדמה, שאין דרכו לאכל חיים,
שלימד אותי ליצור אש כדי שאוכל ליהנות מבריאתו או משהו בסגנון. אבל אתה לא עושה,
דווקא ברכת האש יש,
אבל לא לעניין של אוכל.
אנחנו לא נגיע לזה בזמן קיץ הזה, אבל יש המון התבוננות. האש הרי מסמל בדיוק את כל היכולת האנושית לייצר ברזל וטכנולוגיה, וזה משהו מאוד
עמוק. נכון, אוקיי, בסדר, קיבלת, אבל אתה לא, אני עשיתי מתישהו איזו התענות על ההבדלה, אבל זה לא הנקודה. כלומר, הנקודה היא, כשאתה בא לבשל משהו, אתה מתייחס אליו, אתה מתייחס על אדמה ועץ. יותר מזה, אני אקח את הדברים שאתה אמרת ואני אשתמש בזה לטובתי. כלומר, חז"ל,
באמת, לא רב איתך, שתדע.
כן, כן, אני
אומר, אני אברר את האמת של התורה, לא רב איתך.
אני אקח, אז אני אקח את הדברים שאתה אמרת וכאילו, ובתור מחזקים של הדברים שלי, ואמר שזה במקום מסוים, חז"ל יודעים לברך על אש, כלומר יודעים להודות על הטכנולוגיה,
כן.
אבל הם לא עושים את זה בפרוט.
אבל פה אני רוצה לקחת את התורה הזאת שהבחנו עכשיו בין עץ ואדמה, בעצם לומר שאחד מהשאלות שכל הזמן מטרידות היא למה ליצור מערכת כוח מסועפת של ברכות. כאילו למה לא לברך על הכל שהכל ויגמור עניין? כי ברור שלמה ברכות באה לומר את האמירה, שבעצם אם אני לוקח את הרעיון הזה שפירות העץ מייצגים את האכילה הישירה מידו של אלוקים, פירות האדמה מייצגים יותר את המעורבות האנושית, בעצם הרעיון שהתודעה שבאים לאדם שבא לאכול ואומרים לו דברך פרי עץ ואדמה, זה שתהיה מודע לכך שאתה, יש לך אכילות בעלות אופי שונה, כלומר, מקום המפגש שלך עם האלוקות הוא שונה. יש לך מקום שאתה חוסה כביכול, הייתי אומר, תחת כנפי השכינה, פשוט אוכל מידו של מקום, ויש מקום שבו אתה אוכל כשותף, כאלוקים נתן לך את העולם, אמר לך, לך, תבשל, לך, תכין, כן? זה כאילו החשיבות אולי של הפרדה בין שני תחומי ברכה הוא כמייצגים את המפגש, אני אהיה פה קצת בשבועות הסבא, הייתי אומר הדיאלקטי, או הם מייצגים את הכוחות השונים שפועלים במפגש בין האנושיות שלך שזועקת אני לבין המקום שבו אתה אומר אני אוכל מידו של מקום, ואומרים לך תאכל באכילה שהחוויית האכילה היא חוויה שכוללת בתוכה את שני היסודות. כלומר, אני יכול להגיד לך כמעט היום בארוחות שלנו שהפירות העץ יותר שייכים למנה ראשונה האחרונה יותר, ופרי האדמה יותר שייך למנה העיקרית שמלווה את הבשר, ככה זה אצלנו.
בישיבה
אני לא יודע מה קורה בישיבה, אבל הקלמנטינות מגישים את הארגז הזה עם כמה קלמנטינות בסוף הארוחה. האננס הוא פרי האדמה גם, אבל הוא באמת לא פרי האדמה רגיל, אבל אני חושב שזה באמת ככה. כלומר, כשאתה מסתכל תחת זה התפריט שלי, אני את המתוק אוכל מאלוקים, ואת המסביע אני אוכל ממני, שאני צריך להתאמץ עליו, הוא אמר לי להתאמץ עליו. ובשניהם, כאילו, הסופו של דבר, ההלכה קובעת, תגיד בורא פרי. כי אלוקים נתן פרי אחד, ישר מוכן לאכילה ופרי אחד לבשל אותו. אולי ההפרדה בין הברכות הוא נועד בגלל כפל התודעות האלו, שכמובן אתם צודקים, זה גבולות חדים מדי. כלומר, לבוא עד הרעיון של הרב רבינוביץ' שבא ואומר לך, אז פרי עת שלא נאכל חי הוא לא פרי עת, זה נראה לי מרחיק לכת. לא שמעתי עד היום פוסק שאומר דבר כזה. כן, אני מעדיף לדבר על המאפיין העיקרי.
השפה של הניסוח, אבל היא שפה, שפה של הניסוח של ברכה מלכתחילה היא שפה, זה פער כזה שאני שמע, כאילו אני באמת מקבל, וזה באמת תורות עמוקות, ואני מזדהה עם כל מה שאמרת, אבל בשפה של ניסוח היא בעיה.
בואו קיצוני מדי. אז בואו נמתן אותו, לא חייבים ללכת עד הקיצוניות הזאת. אבל הוא כן צודק שהרמב״ם פה בלשון שלו חשים שהפירות נפלו, בין הוא אומר שהם נפלו כי אין פירות כאלו הלכתית. אולי הם נפלו כי רוב הפירות, אבל הם נפלו, כאילו, תכף אתה קורא את התיאור שלו, פירות העץ הם כולם נאכלים חיים, וחלק הוא מודע שאפשר לבשל, אבל בפרי האדמה הוא לא מפורש, אולי הבישול הוא קורא, הוא כותב את זה מפורש, אולי מה עושה הבישול? שאם דוקו רק לאכל חי, אז הבישול הוא מקלקל, כן? כלומר, הבישול יכול לקלקל פרי העץ, הבישול יכול להיות דרך, אבל אין אצלו מושג שדרכו לאכל שלוק בפרי העץ, הוא לא מתאר את זה. אתה תמצא את הפרי כזה, סבבה. כי כשהולכים לראשונים, לניואנסים, זה לא לעבור לניואנסים.
אם אני אמצא פרי כזה, אז לכאורה, במצב שאני אוכל אותו, במצב... מצב שהוא יותר טוב לאכילה, אני אברך עליו את הבורא פרי עץ. במצב שהוא, לא, שהוא פחות טוב לאכילה, אז אני אברך עליו שהכל, כמו זה די ברור.
אז זה אורים תוספות. הרמב"ם אבל, זה לא משהו, אני מסכים, אני מסכים.
כאילו היה לו.
נכון, אבל לפני שנעבור לנאצים הראשונים, עוד בעקבות ההערה של איתי, אני רוצה להשלים, כן, בבקשה אבי.
סתם הערה קטנה ממקודם, שהזכרנו את היין, אז זה הכנה אנושית, זה לא בישול.
נכון.
זה מה שדיברנו. הרב הציג את זה שגם יין צריך לבשל אותו.
לא התכוונתי שבני אדם צריכים לעשות לו תהליך הכנה. לא התכוונתי שצריך לבשל במים. זה צריך לעבור תהליך אנושי כדי להגיע ל...
נכון.
אבל כאן תדע לך איתי שיש דיונים מפורשים באחרונים על השאלה שלך, עוד מעבר לרב רבינוביץ' פה ברמב"ם, וזה שאולי כל הסוגיה של הקלקול, כל הדינים שלו נאמרו רק בפירות האדמה, שמי שמקלקל כל מיני חגיגה, זה האכילה הכי קטנה בהיסטוריה אולי, האכילה הכי פשוטה, והיא הזית של רבי יוחנן. הסיפור הזה שרבי יוחנן שכח זית אחד מקלקל את כל החגיגות. כי הרעיון הזה קצת עולה ברש"י בדורמסקין, בלמתת עמוד א'. שם הרש"י מתעקש שלא יכול להיות שדורמסקין זה פרי העץ, זה פרונס, שזה שזיפים. למה זה לא יכול להיות? כן, למה זה לא יכול להיות? כי אז ברור שדין הסוגיה לא היה נאמר. ברור שאז מה היו מברכים, אומר רש"י? בורא פרי העץ. משמע ברש"י שאין דין שלקות על בורא פרי העץ. ככה משמע. קופץ אליו הגויין רבקי ואיגר, בגיליון הש"ס. אוהבים להסתכל שם?
תמיד.
אז אותי לימדו כתלמיד תמיד להסתכל בגיליון הש"ס.
תמיד?
תמיד, כי תבין, זה... גיליון הש"ס הוא לחם חוקם של למדנים. הוא בדרך כלל שואל שאלות, ומה הוא לא עושה?
לא,
הוא לא עונה. הוא לא עונה, והוא לא עונה, אז מה הוא עושה לך? הוא מאתגר אותך. השאלה היא איך אתה מגיב לבעיות. עוז, השאלה היא איך אתה מגיב לבעיות. האם הבעיות אומרות לך הן יירשות אותך, או שהבעיות הן סמל שההבנה שלך לא נכונה, וכן מה התפקיד שלך עכשיו?
עכשיו
להדליק מנועים. אני יכול להגיד לכם שסבא שלי כשאתה בעיה היה הופך לטורבו, היה מדליק מנועים ומתחיל לעבוד קשה על השגרה פחות. כי בעגל קופץ עליו הכל מהזית, שתדעו מה עם הזית של רבי יוחנן, כן? קשה לי, גם בורא פרי אדמה עדיף משהכל, אלא גם ברך סבר, יש לכל זה ברך שהכל, וגם כן בורא פרי עץ, אין ברכתו, בורא פרי עץ שהכל, כאן בואה בסוגיה, גבי זית מליח. עכשיו, כי בעגר, אמר את זה לא רק מול רש"י, אלא למדתי קצת בחברותה עם...
איתן.
סליחה? איפה אתה לי?
איתן.
אני אמרתי את זה בחברותה, אסף, אני מבלבל שמות לך, אני לא שאני לא אוהב אותך, מכיר אותך. עם אסף, למדתי בחברותה, וראינו שהתז אומר חילוק דומה. התז אומר ברש"י, בסעיף קטן ג', יש פה הלכה בשולחן ערוך, בעקבות התוספות, מה קורה אם אדם מבשל משהו שהבישול לגריותה, אבל הוא השתבח כי הוא בישל אותו עם עוד דברים. אז תוספות אומרים שכך פוסק הרמ"א, אני צריך שההשבחה יהיה מצד עצמו ולא מצד הדברים האחרים.
שולחן ערוך כתב.
אבל על זה שואל התז, אבל יש הלכה ברש ב' שגוזלן טוגן בדבש, מברכים בורא פרי העץ, כי הדבש עוזר לבישול של האגוז להשתבח. הוא אומר, אבל זה דבר אחר. אז זה אומר התז, צריך לומר שיש את זה בין פרי אדמה ופרי העץ. צריך לומר דווקא במיני ירקות שברכתן תחילה בורא פרי אדמה, אמרו שאחר כך משתנה לגריאות על ידי הבישול עבד ברכתו העיקרית, ודבר שתחילתו בורא פרי העץ לא הפסיד ברכתו זאת כל זמן שיתקן אחר כך על ידי הדבש. הוא אומר את הדבר הבא, מה קורה כשאני מבשל משהו והבישול משנה את המצב לגריאותה? אם אני פוסק כרב חיסדה, אז מה אני אמור לפסוק? שהכל. מה קורה אם אני מבשל אותו בתבשיל עם עוד רכיבים שבגלל הרכיבים האחרים הבישול משביח, לא בגלל הוא עצמו? אז זה פוסק הרמה שזה נחשב עדיין השתנה לגריאותה.
ולמה?
כי זה לא מצד עצמו, זה מצד האחרים, אתה אותו לא אמור לבשל. עכשיו כנגד זה באגוז המתוגן בדבש נפסק בשולחן ארוך שאתה מברך בורא פרי העץ, כי למרות שהטיגון הורס את האגוז, אבל כשזה עם דבש הוא משביח אותו. אז הנה זה על ידי דבר אחר. אז זה מציע תז שיש את זה בפרי אדמה או פרי העץ לגבי השאלה אם השבחה על ידי דבר אחר נחשב השבחה. ואז הוא מעיר שבתוספות מפורש שכל הדין שרב חיסדא נאמר גם על תפוחים ועל יין. מה ברור בתוספות? שאין הבדל בין פרי העץ לפרי פרי אדם. הרב רבינוביץ כותב שהתוספות חולקים על התורה הזאת, לא עוד כל התורה הזאת, לא ייחסו לזה משמעות. אבל הבא תז ואומר ככה, אם אתה מבשל אותו לבד יהיה הבדל בין פרי העץ, לא יהיה הבדל בין פרי העץ לפרי אדמה. אבל לגבי הדין שמשביח על ידי דבר אחר, כאן אומר התז, לדעתי התוספות לא סותרים את הרעיון שיכול להיות הבדל. ולכן דעת התזי זה כאמור רשי סליף קטן ג', שאם אתה מבשל פרי אדמה והוא לגריאותה והוא משביח על ידי דבר אחר, אז הדין הוא שהכל. אבל אם אתה לוקח פרי העץ ומבשל אותו והוא משביח על ידי דבר אחר, הדין הוא בורא פרי העץ. גם פה קופץ הרב עקיבא איגר ואומר, לא יודע מה כתבת, זית מליח. כך הוא כותב, זית מליח, זית מליח. אבל האמת היא שהתז מצד אחד נכנס במקום שהתחלנו לעורר פה, אולי יהיה הבדל בין פרי העץ לבין פרי האדמה. מצד שני זה או כל התורות שנאמרו פה, הייתי כבר אומר חילוק כזה, איך הייתי אומר אותו? אני הייתי אומר אותו הפוך. בוא נחשוב מה בעצם אומר התז. לקחתי דבר, בישלתי אותו עם דבר אחר, הבישול אותו מקלקל, אבל הדבר האחר השביח. תסבירו לי בצד סברה, למה שנגיד כמו התז? למה שיהיה הבדל בין פרי העץ ובין פרי האדמה? למה? למה? תסבירו לי סברה בדבר הזה. אז אני סברה הפוכה יכולתי להסביר. פרי העץ לא נועד בכלל להתבשל, הוא נועד לאכל חי, ולכן אם עצם הבישול מקלקל אותו, אז הוא יצא מהמשחק. פרי האדמה לעומת זאת בהגדרה נועד להתבשל. אתה אומר לי, אבל האדמה הזאת היא כלכלה, אבל איזשהו בתוך תבשיל. אז אני אומר לעצמי, התבשיל אומר, לא בישלתי אותו, בישלתי את המכלול, אז הוא קיים את יהודו. אבל איך להסביר את התז ההפוך? כלומר, לא כל כך יודע, הוא גם לא מסביר למה שתהיה סברה כזאת. כלומר, אם שאלתי איתי, האם יש רעיון לחלק בין פרי עץ ופרי אדמה, אז אני חוזר, כל הסוגיה מדברת על פרי אדמה, חוץ מהזית, שמקלקל הכל. אתה אז גם חשב שיצרות חילוק כזה.
יש לי עוד שאלה.
כן, בבקשה.
אנחנו אמרנו שכל ירק משביח על ידי הבישול, אז איך יש לו מצב שבישלנו ירק לגריאותה?
אז זה שאלת הגמרא, תומי וקרתי. הגמרא אומרת שמצאתי דבר כזה. זה כבר שאלת הגמרא, מה שאתה שואל.
אגב, קרתי, אנחנו, זה, אנחנו, הדרך היחידה שאנחנו אוכלים את המזון בישול.
אני יודע, למרות שעדיין הרב אורי הכהן, יכול לדבר איתו, סיפר על חוויות שלו מהשטח שהוא צמחוני והוא כמעט לא אוכל כלום, אז הוא היה אוכל בצלים עם לחם. שאלי לו, למה לא ממרח שוקולד? זל, אז אמרו, לא היה. החותן שלי אוכל בבצלים חיים. כל כך חדביס בבצל, לא יודע מאיפה זה בא בדיוק.
קרתי זה,
זה קרישה. אבל התום איזה שומים. שומים אני יודע גם שתימנים אוכלים אותם.
קרישה היא לא מרה בכלל.
מסביבו
שצמרו.
תימנים אוכלים הכל.
בכל מקרה, לגבי התז, אני לא יודע כך להסביר אותו, בסדר? אני נמצא בבולבל. מה שרציתי להוסיף בשביל לגמור את נושא פרי עץ פרי אדמה זה שיש תורה שסבא שלי שהבדיל בין פרי עץ ופרי אדמה לא ביחס לשלקות, ובמקום הזה באור פשוט נעמיק יותר, וזה הכל נעשה צורת הפרי. זה שיטה שפגשתי אותה כילד, שהיו אומרים לי שאני שונה מכולם, וזאת שיטה שמניחה, דיברנו על צורך בצורת פרי. זגריד הציע שזה צריך להבדיל בין פרי עץ ובין פרי אדמה, שבפרי העץ צריך צורת פרי, ופרי אדמה לא צריך. וההסבר שלו היה ההסבר הבא. אז אני אסביר, כל הסוגיה של טרימה, למדנו את הנושא שאם הוא יתרסק ונמח לגמרי ולא רואה עם צורה, אז הוא, אז הוא הציע, והרמה אומר שגם בפרי עץ לא צריך, אבל הוא הציע להלכה כך הוא גם הנהג, בעקבות הדיוק ברשי, שרשי אומר שצריך, הוא רוצה לטעום ברשי, לא ברמב"ם, שצריך את זה רק בפרי עץ. והסברה שלו הייתה הסברה הבאה, כל פרי עץ הוא גם פרי אדמה. אז למה, השאלה שגם אנחנו שאלנו, למה אני אברך בורא פרי העץ? אז היום תיארנו כי זאת אכילה אחרת. הוא תיאר את זה כי צורת הפרי מעידה על הייחוד שלו. ולכן, אם צורת הפרי נעלמת, אז הוא חוזר למצב הטבעי שלו שהוא, אתה לא שם לב שהוא פרי עץ יותר, לכן מה הוא חוזר להיות? בורא פרי אדמה. ולכן, בניגוד לדברי הרעה, שאמר שעל טרימה שריסקו אותו לגמרי, מה יברכו? שהכל נראה בדברו. הגרידה פוסק למעשה על טרימה, כלומר שריסקו אותו לגמרי, לברך בורא פרי האדמה. לא הסברה שלא יותר מזה, פרי אדמה שירסקו אותו, הוא אמר, עדיין בורא פרי אדמה, לא צריך צורת פרי. עיקר הוכחה שלו הייתה הסוגיה שלמד בעזרת השם אחרי שבועות, סוגיית קורה. לא הוכחה שהדין צודק, אלא מבחינת עולם המושגים, שבקורה יש שם דיון על חלק מהעץ שאפשר לאכול אותו כשהוא רך, האם כשאתה אוכל אותו כשהוא רך, האם אתה יכול לברך עליו בורא פרי אדמה? כלומר, ודאי לא צורת פרי, הוא חלק מהגזע. אז פרי אדמה, הכוונה, מה שצומח באדמה. זאת הכוונה. בפרי אדמה אף פעם לא דיברו על צורת פרי. גם נדבר על ירקות, מיכאי, אתה כל הזמן אומר ירקות, אם ירק זה הגזע, לא נראה כמו פרי, אין לו צורה של פרי. פרי אדמה, הכוונה מה שצומח מהאדמה, שמה שבעיקר יכול לחזק רעיון כזה, הוא אם אנחנו חוזרים ממש השיעור הראשון, החשיבות של ההפרדה בברכת הפירות לבין שהכל. כלומר, אם אני מודע לזה ששהכל הוא לא הברכה הכי נמוכה, אלא בברכת הפירות היא קטגוריה עצמאית, הברכה הכי נמוכה היא בורא פרי אדמה. אז אם אתה מפסיק להיות פרי עץ, אתה חוזר להיות פרי אדמה. לכן למעשה, הוא היה מברך על רסק תפוחי עץ, בורא פרי האדמה. על עגלות קוקוס, בורא פרי
עץ.
האדמה גם כן, כי זה נתחן, אתה לא רואה את הצורה של הקוקוס יותר, כן? זו הייתה התפיסה שלו. כשאני לא, אני יכול להגיד פחת התורות שדיברנו היום, זה גם מתחבר עליהם, היכולת להסביר את זה. כי בעצם מה שהוא אומר הוא, אתה צריך פרי עץ, לברך פרי עץ כשהוא נראה כמו פרי, כי מה המאפיין של פירות העץ גם בטבע? שרובם אפשר לאכול ישר מהעץ, הם מתוקים, כמו פירות העץ נועדו לאכול כפירות, ערכת את הצורה, הוא כבר לא פרי עץ, הוא פרי אדמה. לעומת זאת, פירות אדמה יועדו ברובם להתבשל. אז ההתערבות האנושית לא מפקיעה. הרי מה זה כל הריסוקים האלה? זה המעורבות האנושית. המיקסר, הבלנדר, הפוד פרוסר. הם לא מקלקלים לפירות האדמה את יהודה. פרי עץ בעצם לפי התורה שלו. חשיבות צורת הפרי הוא כי הם אמורים לאחל חיים. כלומר, התורות האלה מתחברות. אחד יחיד ומיוחד שמצאתי שאמר משהו קרוב לגריד שימצא לו מקור, כי לפתיו ידיעתי אין איזה מקור בשום מקום, סברה מאוד יפה, אבל אין לו מקור בשום מקום, זה בבח שבסוגיה טרימה כותב את זה מפורש בסימן ריש בית. זה הסימן של טרימה, כן, הבח אומר כאן, אני מקריא לכם בטרימה שריסקו אותו לגמרי, כותב הבח מי הוא נראה זה צריך, הנה ממש מדהים, מרוסק לגמרי אליו במלטאי וקיימי ואין לבחים עליו בורא פרי העץ, מי הוא נראה? אתה צריך לברך עליו בורא פרי האדמה, ולא דמי לדבש תמרים זה ברך עליו שהכל. כן, בבקשה, על טרימה מרוסק לגמרי. אני חוזר, ברמה ממש מה בורא פרי העץ, בשיטת רעשי והרעה כולם דיברו על שהכל, פה בא הבח ואומר בורא פרי אדמה, זה בדיוק שיטת הגריד, אבל בהבדל אחד עצום, הוא לא מסביר אותו כמו הגריד, הוא מסביר אותו אחרת, רק לגמור ואז נשמח שתאיר, כן? והוא כותב כך, והסיבה הוא אומר ככה, תמרים מרוסקים, גוף הפרי הם לא הורדו מברכת בורא פרי, אלא מעלה אחת. וכן כתב בהגות אושרי, דמרה מקיים פירוש בהג ודוב של תמרי, והוא מסביר, אין סברה להוריד אותו משתי מעלות, הוא ראיה משלקות. דאי בתחילה בורא פרי האדמה השלקן שהכל, גם כאן בתמרים שבתחילה בורא פרי העץ ושתנו לגריאות הבורא פרי האדמה. אז הבח מסביר את עצמו אחרת לגמרי, הוא קודם כל בונה על מה שנקרא שתנו לגריאות, הוא לא בונה את זה על צורת פרי, ובא הוא אומר תמיד אתה תרד בליגה מקום אחד. אז פרי האדמה לדעתו שהתבט הצורה, הוא יורד לשעקול, לפי דעת הגריד, פרי האדמה שהתבט הצורתו, נשאר פרי האדמה, הוא יורד לשעקול, פרי האדמה יורד אחד, כמו זה דין שאתה מורדים לך כמו נקודות בטבלה, אז אתה יורד אחד. זה לא הסברת הגריד, זה סברה אחרת, אבל למעשה זה אותו פסק כמו הגריד בעסק תפוחי עץ, לפי הבח, שמרחים בורא פרי האדמה. זה לא מקובל, בסדר, אני גדלתי בבית של אנשים קצת לא... קצת משונים. תדעו, זאת חוויה שיש לה כל מיני השלכות. אתה גדל בבית שכל זה מספרים לך שאתה עושה קצת אחרת מכולה, כי רק אתה יודע לעשות נכון. יש לזה גם המון המון מחירים רוחניים, שתדעו, וככה גדלנו. כולם אומרים, זה, אתה לא תגיד, זה. כן, אתה רוצים דוגמאות? כולם אומרים, ברוך ברוך שמו, אתה לא תגיד, כי זה הפסק. כלומר, הם בעצם לא יצאו ידי חובה.
אני גם...
זה מנהג הגר"א. כולם אומרים, מגן אבות מדברו בליל שבת, אתה לא תגיד. למה? כי הסבא חשב שהחזן צריך להגיד, מה אתה אומר חזרת, מה אתה שר, כן? כולם אומרים, בונה ברחמה וירושלים, אתה תגיד, בונה ירושלים. אתה תעשה כמו הגר"א. כולם, תמיד, תמיד אתה תהיה מיוחד. עכשיו, זה יוצר תודעה. שהמרחק ממנה לגיא והיא לא רחוקה, זה לא פשוט, כן? אני היום עובד יותר מחובר לעם ישראל, גם ישראל, כן?
לפעמים זה יותר מתסכל שאתה אומר איך יכול להיות שכל עם ישראל לא עושה כמו שצריך.
אז צריך
להיות... יש תגלות אחרת שאפשר.
נכון, לכן זה מציק לי, אני לא מלקח את הילדים שלי, אני משתדל שהם יחשבו שעם ישראל הוא עם קדוש. זה לא אומר שלפעמים עם ישראל לא... טוב, בסדר. אבל זה אחד מהדברים, כאילו מילדות, אני זוכר את הדבר הזה. אתה תברך בו פעם. בסדר, כן, אביתר, רצית להעיר. אוקיי, אז אני רוצה רק לסיים, בסדר, לסיים את הלימוד בשלקות פה היום. בבית שלקות, שנעשה סדר בשיטות העיקריות בראשונים, ובעזרת השם, בראשון שני, אנחנו מקדישים את הלימוד להלכתה. בסדר? ניקח את הפסיקה מסודרת, טור, בית יוסף, שולחן ערוך, נדע מה עקרונות הפסיקה במה שעלה, ונעבור לטבלת המאכלים המודרניים, ונעבור על זה. זה בעיקר יהיה, זה כל ספרי הסיכומים. מה שאני הבנתי מבית המדרש פה המומלץ ביותר זה ברכת השם. ככה אתה מאשר? נראה לך, בכל מקרה, אני קניתי אותו, אז...
הולכים עם הצנות.
כן, אז נשתדל במהלך השבת, תעבור עליו, לראות מה אפשר...
זה כמו למד חטא מודל
לפי מודל. משהו כזה. אבל זה חשוב לעשות את זה, בסדר? כלומר, לקחת את זה לאוכלים שלנו, אני מקווה, שמה שניקח, בגלל התודעות הרוחניות, שאנחנו עומדים עליהן פה בתוך ההתבוננות, חוויית האכילה. רק לגבי מי שלקות, אני רוצה לחזור לסוגיה כאן. כן, זה רב פאפה, ממש בסוף סוגיית מי שלקות. אחרי שאפשר אולי לומר ברוח הבא ויתה הכרעה מה קורה לשלקות, רב פאפה האמת לא פותח את נושא שלקות. סך הכל מה הוא מאיר? שפשיטה לי מאיה דסילקה כסילקה מאיה דליפתה כליפתה מאיה דכולו שקה וכולו שלקה. ברור לי שמה שקורה לשלקות קורה למים. כן, שמה השאלה המרכזית שהטרידה ראשונים, זה לא עצם הדבר לכשעצמו, הוא לא נראה בכלל נורא. זה יותר המפגש שלו עם דוב שעדי תמרי. כן, שאותו עשו פה על התרמה שואלים, מאיה דסילקה מברכים עליה בורא פרי אדמה, אף הפי שאין בה אל המים, וטעם הירקות מברך עליהם כאשר מברך על הירקות, אף אגב, ואומרים על הילד דמי פירות, זה הבעלנו, יש לחלק.
מאיה דסילקה זה?
הם לא אומרים מה החילוק, כן, הם קצת מורד קי ואגר פה, זה גיל משס, אפילו נתפס לידו, כן. מה אתה אומר?
מאיה דסילקה זה בוסט.
כן, אבל התוספות שאלו את עצמם, התוספות שאלו את עצמם, מה בין זה לבין דבש, לבין דוב שעדי תמרי? דוב שזה תמרה, זה ממש הדבש שיצא מתוך התמר. מה זה גרוע ממרק שבישלו בו תפוחי אדמה ותוספות סבורים שהוציאו את תפוחי אדמה ו...
כי דוב שזה תמרה.
במה זה גרוע? לא, יש לחלק. יש חינוך, כן, מה אתה אומר?
דוב שזה תמרה זה משהו שונה שיוצא מהפרי. ופה אתה מברך על המים שיש פה בעצם טעם הירק עצמו. אז פה אתה מברך על הטעם עצמו.
לדוב של דמרי,
יש לך משהו שונה
לחלוטין שמצד מהפרי. מכיוון שזה משהו שונה, זה התנתק מהפרי. פה זה לא התנתק מהפרי
בכלל. כן, מצוין, כן? פה, האמת היא שמה שאתם אומרים, זה כנראה החילוק שתוספות כיוונו אליו, שכתב אותו בעיקר מי שמפורסם בשמו הדברים, הראש, שכותב את הדברים. האמת היא שהדברים כבר נרמזו בתוספות בפסחים, בסוגיית זה הבעל, מה לא יודע אם אתם זוכרים, תוספות שם בפסחים חב ד' עמוד ב', סוף התוספות אומרים, למה זה הבעל, מה למה לא אומרים טעם כעיקר. כן, שמה זה טעם כעיקר, נסביר בקצרה. אני כשהגעתי פעם ראשונה ללמוד את הסבא שלי, הייתי בן 14, אחרי כיתה ח', אמרו לי, הגיע הזמן, אתה יכול לנסוע לקיץ ללמוד אצלו, וככה נסעתי אליו כמה קיצים, והייתי בן 14, ואתם יודעים מה הוא לימד באותה שנה? בקיץ הוא לימד זבחים פרק 11, פרק דם חטאת. ואתה בן 14 וקיץ שלך זה לא ים וזה, זה פרק גם חטאת שהיו שם כל העריות של התלמידים שלו ואני ילד בן 14 והם היו ככה עוזרים לי. ואני זוכר ככה שיעור אחד, שלוש ומשהו שעות, שהשיעור היה שיעור מופלא מאוד, אורות גבוהים, רק דבר אחד לא הבנתי, הרב דיבר כל השיעור על טעם קיקר, טעם קיקר, טעם קיקר, אני כל השיעור הבנתי חוץ מדבר אחד, לא ידעתי מה זה טעם קיקר. זוכר שכתבתי הביתה לאבא, כאילו, משתדל, מתעמת, מסבירים לי, אבל מה זה טעם, אז הוא כתב לי חזרה מכתב עם הסיפור הבא, ככה בשביל להרגיע, הוא אמר כשהוא היה בן 16, הוא התחיל ללמוד בישיב האוניברסיטה, ואותה שנה הוא למד אצל רב שלימד שקראו לה רב מוישה שצקיס, שהיה רב של לומז'ה, שברח באמצע השואה מאירופה, ובבות ימים מלימד שם בישיבה. למדו שם פסחים בפרק שלישי, ושם יש סוגיה גדולה ללמוד את טעם קיקר, והרב שטקיס היה ליטווק, אז הוא בשיעור כל הזמן אמר, טעם קיקר, טעם קיקר, טעם קיקר, אז אבא שלי פעם ראשונה שהוא שמע את המונסג הזה, אז הוא היה בטוח, פסח, מצה, קיקות לחם, טעם קיקר, הוא כתב בסיכומים, טעם קיקר, טעם קף קף רש, טעם של קיקרות, ואת לא הבין מה הקשר בין קיקרות לבין טעם, כן? אבל כמובן צריך להגיד טעם, כעיקר, והשאלה של טעם כעיקר היא שאלה מרכזית בכל ענייני התערובות, והוא שהאם הטעם של יוצא מדבר משמר את האיסור או את המעמד ההלכתי שהיה בעיקר, כן? זה הכוונה טעם כעיקר, כן? וכאן תוספות שאלו את זה, פה מה שג'וש אומר הוא מרק תפוחי אדמה, איך קוראים לו? מרק ירקות, איך קוראים לו? מרק ירקות, ראשון אחר, מרק ירקות הוא מרק שכל עניינו הוא שהוא קיבל משהו מתוך הירקות ולכן ברכת הירקות עוברת עליהם. כן, דוף של תמרי זה לא מוצלח מה שאמרתי פה, כי דוף של תמרי קוראים לו גם תמרי, כן? אז לא לשון בני אדם אולי הסימן, אבל דוף של תמרי תמרים, אתם לא אומר זה התמר שמשהו מהתמר הלך, אלא זה משהו שאומנם יצא מהתמר, אבל הוא כבר, הוא לא התמר. כלומר, הנחה היא שמרק תפוחי אדמה הוא הגילוש לתפוחי אדמה. כן, זה
מה שאתה אמרת. יחס תמרק יישאר בעצם מה שנשאר מאותו דבש תמרים של איזה.
כן, אז זה סברה אחת שאמר, שאומר פה ג'ואק, ודבר אחד ברור, שמי שיאמר סברה כזאת, הוא לכאורה ויתר על צורת, על צורת הפרי, נכון? עכשיו, אם זה בפורי פרי אדמה, זה לא נורא, כמו דוף של תמרי צריך להסביר שהוא מאבד את הברכה כי הוא כבר לא תמר. אבל נשאל את עצמנו על מרק תפוחי אדמה, איך זה שהוא עדיין אפשר ברך בורי פרי אדמה, אז אם נחזור לתורה הקודמת, כי לא צריך צורת הפרי בבורי פרי אדמה בכלל, זה ממש מוסבר. כן? לא חייבים להניח את התקדים של הגריד הזה, אבל אני אומר, זה מסביר אותו בצורה מסוימת.
אבל איזה שאלה זה של מרק תפוחי עץ?
סליחה? נכון, זאת שאלה נכונה, אבל לפי סברת הגריד, לברק תפוחי עץ צריך לברך בורי פרי אדמה. זאת תהיה ההלכה לפי הסברה שלו, אם היית שואל אותו מהפסק. וזה הסבר אחד, בכל ויתר את צורת הפרי.
לא, לפי הגריד אפילו, ברק תפוחי עץ, יש בו את הטעם של
התפוח
עץ.
כן, אבל לא רואים תפוח עץ, ויות ולא רואים תפוח עץ, אז אין צורת הפרי, לתוך חייבים צורת פרי, אז לכן הוא יורד לפרי אדמה. למה הגמרא פה לא אמרה שהוא יורד? כי זה פה, זה הכל פרי אדמה. בסדר? עכשיו אני רוצה לחזור על הדברים שכבר ראינו פה, בשביל לסכם את עיקרי ההסברים שמופיעים בראשונים. קודם כל ראינו כבר את הסבר הבהג, זוכרים? הבהג אמר שהאמת היא שמברכים את הברכה המקורית לא רק על מי שלקות, אלא גם על דבש תמרים. חנמים. מי שלקות יוצר תקדים שמברכים גם על דבש תמרים, רק שבסוגיה של דוף שדה תמרי, על מה מדובר? במקרה מאוד מיוחד, לקחו את התמרים ושמו אותם במים וקלקלו אותם. לכן אתה לא מברך. אבל לפי דעת הבהג, באמת מברכים גם על מי פירות. אני רוצה להזכיר את הרייבד, עוד הסבר שכבר ראינו. הרייבד אומר שמברכים גם על מיצים, בורי פרי העץ, אם אתה שחטת אותם בכוונה תחילה. כל סוגי הדוף של תמרי דיברה על דבש של זב מעצמו, רק הוא זה בעלמה. ולפי דעת הרייבד, מי שלקות זה היה מכוון, בישלת אותם. ואותו דבר, אם תסחוט. ולכן, עוד פעם, בניגוד לתוספות והראש, אמרת, שחילקו, גם הבאג וגם הרייבד לא חילקו. הם אמרו, זה אותו דבר. בסדר? רשי, כבר גם ראינו, כותב, שמה זה מאי דסילקה? תבשיל של טרדין. וכאן הוצע כבר ברש"י, שהכוונה שהטרדים נמצאים בתוך התבשיל, ומי אתה מברך את בורא פרי האדמה? על הטרדים. במימי שלקות הכוונה שמי גם נמצא בתוך המרק? השלקות. לכן אתה מברך בורא פרי האדמה, על השלקות. וככה מפורש ברעה ובריטווה. הם שניהם כותבים שמדובר פה שהירקות בפנים. ואתה, כשאתה מברך על הירקות, בורא פרי אדמה, אתה לא צריך לברך בנפרד על המרק, על המים. אבל אם תברך ישירות על מרק, צח, שהוציאו ממנו את הירקות, דעת הרעה, ברש"י יותר קשה לומר את זה בוודאות, ודעת הרעה היא שאכן לא תברך בורא פרי אדמה, כי הוא לא קיבל את התורה של הגריד, אנחנו כבר יודעים, וב' כי אין צורת הפרי, כי הרעה מתעקש על צורת הפרי, ומרק לדעתו צח, אין לו צורת הפרי. זו דעת הרעה.
מה ההבדל בין מי שלקות לשלקות?
אז הוא מסביר, במי שלקות מדובר במקרה שהשלקות עצמם נמצאים בעין בתוך המרק. לכן אתה מברך.
אז למה ההבדילה
ביניהם? היא לא מבדילה.
אם אתה אוכל, כשאתה אוכל
בי שלקות, אני בא לומר לך שאדם על המים לא צריך ברכה נפרד, שהמים נפטרו מברכת השלקות. איך הוא כותב מפורש הרעה?
אבל זה נקרא וטפל כבר.
נכון. עכשיו בא הרשב"א, זוכרים את הרשב"א? הרשב"א אומר שהכל עניין של דרכו. בסוגיית מי שלקות מדובר בדברים שהדרך הוא לבשל אותם כמרק, ובסוגיית דוף שבתמרי מדובר על תמרים שלא מיועדים לסחוט מהם דבש. אבל אין הבדל בין טעם לבין מיץ. מרדת הרשב"א זה הכל שאלה של האם זה הדרך או לא הדרך, ואם זה דרכו לבשל בורא פרי אדמה, ואם דרכו לסחוט אז בבורא פרי העץ או בורא פרי אדמה על המיץ. מה שראינו אז בחזוניש היה שתי שאלות. א', בחזוניש שאל את עצמו, אז בואו נעריך מחדש בכל דור ודור מה שדרכו. שנית, החזוניש גם שאל את עצמו דבר, והוא, האם אני חייב לעשות תאומים סיאמיים מסחיטה ובישול? החזוניש אמר, הנה בימינו תפוזים, הם מיועדים לסחיטה, לא מיועדים לבישול, האם באמת זה תאומים סיאמיים? כי הרשב"א הפך אותם לאותו דבר. כלומר, עוד פעם, הוא לא מחלק בכלל בין הסוגיות. הרמב״ם גם כבר למדנו, מה אומר הרמב״ם על מי שלקות? שזה דרכו לבשל אותו כמרק. כך אומר הרמב״ם. עוד פעם, הרמב״ם משתמש לאורך כל הדרך בדרכו. זה הנושא הגדול של הרמב״ם. והסבר האחרון שאני מצאתי ברביה, אני שכחתי לענות על השטנה לגילות, אז אני אחזור לזה. וההסבר האחרון שאני מצאתי ברביה זה הסבר שמאוד מצא חן בעיניי, אני מקווה שזה מה שהוא אומר. אני חשבתי ש... חלק גדול מאוד מזה בעלמא זה המעבר ממוצק לנוזל. וכאן השאלה הגדולה היא מה, איך להתייחס למרק. כאן כותב הרביה את הדבר הבא, אני קורא, זה בסימן צדיק ח', כותב הרביה כך: ודווקא ירקות שהמשקיע יוצא ממנו עיקרו עומד לטבל בו וחשיב מאכל כמקודם, אבל מי תותים ויין תפוחים שעומדים אחר סחיטתם לשתייה מברך שהכל נהיה בדברו, ולאחר בורא נפשות רבות וכבתה אמרין הפרק חבית משקיע בא למאכל כאוכל דמי. שזה דין שאתם כולכם מכירים, אני מקווה, בכל שבת, שאם סוחטים לתוך אוכל מותר בשבת, כי הוא לא הופך למשקיע, לכן זה נחשב סוחט. עכשיו מה משמע ברביה? שיש הבדל בין מרק לבין מי תותים, הוא שמי תותים עוברים מעבר מתות שרואי לאכילה למי תותים ששותים אותם. לעומת זאת, כשאני מבשל מרק, אני ממשיך. מה עושים למרק? אוכלים אותו עם כף. כלומר, אני אוכל מרק, אני לא שותה מרק. או, אם הבנתי נכון את דבריו, כשאני מבשל מרק, אני רוצה לחזור לכל התשתיות שאמרו היום על רב חיסדה. אני משתמש בו בשביל מאכל בני אדם, שנכון, חלק מהאכילה האנושית, לא רק לאכול את תפוח אדמה וסנן את המים, אלא גם לאכול את המים. אני בעצם יצרתי מאכל של תפוחי אדם, יצרתי מרק ירקות, הוא הכל ביחד הוא ירקות, הוא מרק ירקות. זאת אומרת, גם אם הוא נוזלי, אני אוכל אותו בתור גילום של הירקות, עוד לפני טעם, כי עיקר, לא בגלל דיני טעם. הייתי אומר, כי אני אוכל מרק, אני אוכל לאכול דבר נוזלי. לעומת זאת, להפוך אותו מפרי לאיזה משקה, זה הקו. הוא הקו עובר, ואני ממשיך, השארתי בתחום הפירות, אני ממשיך לאכול אותו. אני חושב שככה משמע בדברי הרביה.
הוא
גם אומר ככה, מצוין, רק אני אגרה לך שהמורדכי הוא מאוחר לרביה, וסיכוי טוב שהוא מצטט אותו. כי טבעו של המורדכי זה שהוא מצטט את ראשוני אשכנז שלפניו. אבל תקריא לנו את זה בבקשה.
מה יד יכול להיות שלקי? כי שלקי פירוש בין אם קאי וחשי מאכל כמקודם, סליחה, בין אם שוחט המשקה מהם, בין אם משתם במים, ודווקא ירקות שהמשקה שיוצא מהם מקרון לטבול בו קאי וחשי מאכל כמקודם. אבל מי תותים ואין תפוחים שעומדים אחר סחיטתם לשתייה, מברך שהכל יום
טוב. אתה יודע מי אמור לך לצטט? אתה רב, מילה במילה אותו דבר. הוא כותב אוסף אביה עזרי?
לא,
אז תראה, יש פה מכלול ענק של 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 שיטות, מכלול ענק, שאני רוצה לשים את הקווים המרכזיים. קודם כל היה פה קו אחד, האם אני מחלק או לא מחלק, זה קו אחד שהבדיל מהותי בין הפירושים. שנית, קו אחד ענק שהבדיל זה כל הזמן הדיון על צורת פרי, בין אותם ראשונים שמחייבים צורת פרי כדי לברך בורא פרי ולכן יש להם בעיה עם הרק צח, לבין ראשונים שוויתרו על צורת פרי. בסדר? שהרוב המכריע פה של ראשונים ויתר על צורת פרי. מה אתה אומר? כן, שדיברנו על מרק. על מרק. בסדר? לפי האמור, על מרק ירקות, מה נברך?
מרפא
פרי אדם. מרק עוף, מה נברך?
שכל. אם זה יותר כיכר, שכל.
מה נברך על מרק עוף שיש בו גם ירקות? אז ככה נראה להלכה במה שלמדנו, אתה זוכר? ששיעקב כי הולכים אחרי העיקר, קוראים לו מרק עוף. כנראה שהעיקר הוא העוף, כן? אז באמת נראה ככה, מה שהפתיע אותנו מאוד זה כשלמדנו, הם דיברו, דיבר סלאג את זה בשיעור ביום שלישי. האחרונים מדברים על בן אדם שבישל דגן בתוך מים, מרק שיברך בורא מיני מזונות.
מרק יטריות.
זה היה נראה לי מרק יטריות, כן, שיברך בורא מיני מזונות.
גם את זה. כן, גם איך אומרים את זה, נוס?
הוא אומר
בירה. אז בירה מברכים עליו שהכל, אתה יודע, וזה תוספות בלמתחת. תוספות בלמתחת, בדימור את חיידוף של ידי תמרי, תוספות שואלים, למה על בירה לא מברכים בורים אליהם זונות? והם אומרים ככה, האחה לא אביבו ממש שעורים, אין שיחר אל הטעם הבעלו. אז הם אומרים שזה לא ממש מרק, זה לא מרק
שעורים. זה לא
נקרא גם בעין. כן, זה משקה, ככה הם אומרים. אבל הם לא חושבו, הם לא את זה על דעתם, שימחו בלם זונות את בירה. זה מה יש לנו לברר עוד, זה כבר הכל לשבוע הבא. תה, קפה וכו', שוקולד. אני לא יודע כמה נספיק ביומיים האלה, אבל אנחנו לא נרפה, אנחנו נעשה, אם לא נספיק הכל באותם יומיים, זה ימשיך במהלך הזמן, בסדר?
מה הם בין בין לא, למים
צלויים,
אלה,
מים צלויות. אז לפי הרבי הזה ברור, כי יצרת משקה. לעומת זה במרק מה יצרת?
בירה אתה שותה,
מרק אוכל. מרק אוכלים, כן, כלומר תבדוק אם אוכלים עם כף. זה ממש מוסבר. אני אוהד את הרבי הזה, הוא נראה לי מאוד יפה. וגם השאלה אם אתה אוכל או שותה, הוא לאו דווקא פונקציה של מצב הצבירה שלו. למרות שהאמת היא שכל מרק שאוכלים אותו עם כף, בדרך כלל הוא סמיך במידה מסוימת, הוא לא סתם מים.
ראיתי מקום שהם שותים מרק, כמו זה...
מכוס. יש כאן נמס בכוס, יש דברים כאלה. כן, כל הנמס בכוס נועד לזה. כן. דבר אחרון שאני בא לחום מקודם, זה רק הנושא של מואנצי ברב חיסדה. בסדר, זה באמת זה דברים שכבר נאמרו, אבל רק שנסגור יפה בצורה מדויקת את הכל, זה להסביר בעיקר את המעבר בחלק שהריף דחה אותו להלכה. כלומר, המעבר משהכל, מבורא פרי אדמה, סליחה, ל... ושהכל, על איזה רקע זה, או כפי שדביר אמר בשבוע השבוע, אז מה יהפוך אותו שהכל לפני הבישול? וכאן, כאמור, הרמב״ם על מה העמיד את הכל? הכל על דרכו. אז הרמב״ם העמיד את הכל, זו השפה שלו. דרכו, אני פשוט בודק מה דרכו, ואז כל פעם שאני אומר את המשפט הזה, מה מישהו פה קופץ ושואל? אם זה ישתנה היום, בסדר, שאלה טובה. כן, אבל זה... הרמב״ם בונה הכל על דרכו,
רביה זה גם קצת דרכו.
נכון. לעומת זאת, התוספות פה מכניסים גורם אחר. איזה גורם הם מכניסים? לא דרכו, אלא הילויה וגריאותה. ובתוספות יש צליל שראיתי אתמול בהרחבה, שבספר ברכת השם הוא מנסה לשכנע באלף שכנועים שלא לדייק את זה בתוספות, אבל יש צליל כזה בתוספות, שזה אפילו אם הוא ראוי לאחל חי, ורק שהבישול משביח אותו, זה כבר הופך אותו מצד אחד להשתנה לעילויה, ומגדיר אכילת חי כגריאותה, שלכן הוא מקבל שהכל. הוא בעל ברכת השם, מאוד מנסה לשכנע שלא נכון לדייק כך בתוספות, לדעתו זה רק במקום שהוא ממש לא ראוי לאכילה חי, כן. אבל האמת היא שבתוספות בלשון שלהם לא משמע ככה. אז הוא מנסה, יש שם רשימה אדירה של ראשונים, שבכולם הוא מנסה לדייק את זה. שזה דווקא אם הוא חי, הוא לא, שלא אוכלים אותו, כן? אבל כאמור, בתוספות עצמם, מה שאיתי שאל קודם, הם כן מכניסים פה לגמרי את מושגי השתנה לילויה וגריאותה, ופה רק הם מכניסים דבר מדהים. אם אפשר להיות יותר טוב, אז אם אתה עושה פחות טוב, זה...
פחות טוב.
זה גרוע. זה לא רק שזה פחות טוב, זה גרוע, כן? ואני יכול להגיד שדיברתי קודם על בית שגידלו אותי כאילו צורה מסוימת, אז אחד מהדברים שמאוד דוחפים את האבא שלי זה אדם ידרוש מעצמו לעשות הכי טוב שהוא יכול, ואם אתה יכול לעשות טוב ויכול לעשות יותר טוב, אז הטוב הוא לא טוב, כן, זה לא שהוא פחות, הוא לא טוב, כן, שאדם ככה ידרוש מעצמו. תמיד אני מספר אגדה שכשהסבא שלי רצה ללמוד באוניברסיטה, אז אבא שלו אמר, אני לא מבין כלום באוניברסיטה, לא יודע כלום בחוכמות העמים, אבל אם כבר אתה הולך לאוניברסיטה, לאוניברסיטה הכי טובה באירופה, לך לברלין. שזה תפיסת עולם שלמה, שאדם ידרוש מעצמו. פעם הייתי את הסבא, ואספר לכם, איזון לסיפור, וזה נגמור. לסבא שלי יש אחות שנפטרה השנה, בגיל 97, ויש לה בן שהוא התחרד. ויום אחד היא באה לסבא שלי, התחיל ככה לקונן, שהייתי אצלו, ככה לקונן, למה התחרדו, למה לא ממשיכים בדרך שלך, והרי אבא שלח אותך לאוניברסיטה, הסבא שלי, אני הוא היה כבר זקן, וקצת פחות ערן, אני נראה שהוא לא מקשיב לה, כי זה עכשיו איזה חצי רדום בכיסא, אז שהיא גמרה ככה לקונן מולו, הוא פתאום הרים את הראש ואמר לה, את יודעת למה הלכתי ללמוד באוניברסיטה בברלין? כי רצו לגייס אותי לצבא הפולני, והייתי חייב לעזוב את פולין. אז עזבתי את הפולין בשביל זה. סיפור קצת אחר. בסדר. טוב, אנחנו נעצור כאן. יש לכם כוח לשיר של חסדאי עוד כמה דקות? באמת.